וכשענק מחץ אבן עד שיצאו ממנו מים, הוא שחט את התפוז.
רגע, רגע, שנייה, תדבר שוב על הענק שמחץ את האבן?
אתה נראה מאוד מודאג מזה שהענק הפסיד במלחמה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם
פודקאסט על.
אני איתי חורב ואיתי נמצא עמית בלום.
אהלן אהלן.
עמית, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אין לי זמן להסתכל על משחקי תפקידים בכלל.
כן. למי שיש קצת הפרש בין ההקלטות והפרסום, אז רק שתדעו שזה השבוע האחרון של אוגוסט.
אני מנסה לתמרן בין שלושה ילדים, עבודה מהבית ועבודה במשרה מלאה. Unsuccessfully יותר מדי, אם יש להגיד. לילדים יש צורה של אייפד, לעבודה יש צורה של בערך. ומשחקי התפקידים שלי נאלצים להידחות קצת. אפילו פספסתי את דרקוניקון, שקוראים מחר וביום שישי.
אני עדיין מקווה להגיע ביום שישי, מחר זה לא הולך לקרות. לא, לא. אני מתנצל, אבל לא.
בואו נגיד, זה הגניב אותי במשחקי תפקידים שזה קורה, אבל אני לא יכול להגיע. כאילו, כנסים זה מגניב. אני לגמרי בעד כנסים.
אני אספר שגם לי מתבטלים מפגשים על ימין ועל שמאל בשבועות האחרונים, אבל השבוע יצאו כמה מוצרים חדשים בעברית, ואני חושב שזה מאוד מגניב. האמת שזה יצא כבר שבוע שעבר, אבל אני קיבלתי השבוע את העותק שלי של עולמות פריים פאת'פיינדר. וחוץ מזה יצאו כל מיני יעדי המשך מעניינים של הערכה למתחיל. ואלה הדברים שיצאו בעברית השבוע, אבל זה מגניב. ואולי אני אפילו אשחק מחר פולו עם הקבוצה שאני אמור לשחק איתה, ברינדלווד, אבל זה לא יקרה מחר.
קודם כל מגניב. יש משהו שאני יודע שהולך לקרות שיוצא אייקון. אייקון זה בסוכות, אז יש לכם זמן. כשתשמעו את הפרק הזה, עוד יש זמן לפני סוכות, ושם אמורה לצאת הרפתקה בעברית. אני לא מסגור על איזו, אבל אני יודע שהולכת לצאת לחרבות וכשפים הרפתקה.
יצא משהו לא כל כך מזמן שרן אבירם כתב.
יצא רשומון והולכת לצאת הרפתקה. פשוט לא שאלתי כמה מותר לי לפרסם מזה, אז אני רק יודע שהולך לצאת משהו בסוכות, אבל אני לא יודע כמה מותר לי לחשוף, אז אני רק אומר שתתכוננו, בסוכות הולך לצאת משהו.
אגב, אם כבר מדברים על הרפתקאות, אז יצא גם לפני כמה זמן הרפתקה שתרגמו שניים שאני לא יודע אם אתם מכירים, קוראים להם עודד דויטש ואיתי חורב.
לא שמעתי עליהם.
כן, קבר מלכי הנחשים. אז גם היא יצאה לא מזמן, כל כך, כבר כמה חודשים האמת, אבל לא משנה.
וואלה, שים לינק בהערות של הפרק.
אני אשים מלא לינקים, או שגם יכול להיות מגניב, שאני לא אשים שום לינקים, ובהערות של הפרק אלעד יכתוב, כאן יהיו לינקים, אם איתי ישים אותם, ואני לא אשים אותם, ופשוט ככה זה. יש כמה פרקים כאלה בעבר.
ואם אתם מאזינים ורוצים את הלינקים, אז תבקשו בפייסבוק, במייל או בפורומים את הלינקים, ואז איתי ישים את הלינקים.
כן, כזה איתי, איש ששם לינקים.
ונעבור לנושא החגיגי של היום.
יש לנו נושא להיום?
יש לנו נושא להיום.
יש! אני חשבתי שהולכים לשחק או משהו.
הוא נושא מחוץ לקונטקסט בכלל, כשאתם תשמעו את הפרק הזה. לא, למה דווקא זה...
אני דווקא חושב שהוא די כן יהיה בקונטקסט.
כן, זהו, למכה השנייה.
לא, כי גם חופש וחופשה זה לא באמת אותו דבר.
איך אומרים? בוא נראה.
בוא נראה.
אז כן.
אז מה הנושא, עמית? עכשיו שעשיתי ספוילר.
מכיוון שעכשיו חופש גדול, וכולם בחופש. אז רציתי להעלות את הנושא של חופש וחופשה במשחקי תפקידים. עכשיו, לדבר הזה יש שני כיוונים, אני עוד לא החלטתי עם איזה כיוון אנחנו הולכים לתקוף את זה. זה נראה איך לאן השיחה תתגלגל. אבל מקום אחד זה חופשה של הדמויות. זה טרופ מאוד ידוע בסדרות אנימה, שלא משנה, העולם הולך להרס ואנחנו עכשיו פה באיזה קטסטרופה נוראית והכל, אבל יש לנו איזה פרק שבו אנחנו נלך לחוף הים או למרחצאות והולכים לנוח. זה פרק שבו ברוב המקרים לא מקדמים את העלילה, חושפים לפעמים קצת דברים קשרים בין הדמויות, קצת דברים על העבר, אבל זה משהו, משהו מהצד כזה.
אני נזכר בפרק הזה באבטר, זה היה הפרק הלפני האחרון של הסדרה, אם סופרים את הפינאלי כפרק אחד, כי הפינאלי היה ארבעה פרקים, אבל הפרק הלפני האחרון היה הפרק שבו הם באי הנופש של אומת האש, ואני מאוד נהניתי מהפרק הזה.
הוא זכור לי כפרק טוב, אבל רוב הסדרה הזאת הייתה פשוט יצירת מופת, אז...
כן, זה נכון.
אז, ואם לא ראיתם אותה, אז בוא הכל, לכו תראו את אבטר, קורה, it's debatable, אבל את אבטר כשף האוויר האחרון, לכו תראו.
אל תחכו לגרסת הלייב אקשן של נטפליקס, לכו תראו את האנימה. זה נשמע לך כמו בדיחה, אבל לא, נטפליקס מצלמים עכשיו גרסת לייב אקשן.
לא, די, אחרי הסרט?
כן, כן. לא, זה לא קשור לסרט, אבל זה עדיין גרסת לייב אקשן.
למה שמישהו ינסה לעשות אחרי הקטסטרופה הזאת? לא חשוב, לא משנה.
באופן כללי, לא ברור למה אחרי M. Night Shyamalan ממשיכים לעשות סרטים, אבל... האמת שאני רציתי להזכיר סרט שלו בהקשר של החופשה, אבל זה סרט שאני ממליץ לו לראות, אז לא חשוב.
And I rest my case. אז זה כיוון אחד שאפשר לקחת את זה. כלומר, בסופו של דבר, יש הרבה הרפתקאות, יש הגיבורים שלנו מתחילים את המסע שלנו במקום אחד, והם לוקחים אותו כל הדרך עד הסוף של המיני קמפיין, קמפיין מסע גדול ואפי להציל את העיר ארץ או המולטיברס, והם לא עוצרים שתי דקות כדי רגע לאסוף כוחות, להתאפס על עצמם, אחד מהם הרגע גידל את היד שלו אחרי שהוא איבד אותה בקרב האחרון, כאילו קצת, איך אומרים, דקה של חופשה.
תנוחו.
ואז אפשר להמשיך הלאה.
כן.
והפן השני והשונה לחלוטין שאפשר לתקוף את הנקודה הזאת, זה חופשה של השחקנים. כלומר, אנחנו משחקים קמפיין ארוך. משחקים אותו כבר 2, 3, 5 חודשים, חצי שנה, שנה.
27 שנה עם אותן דמויות.
27 שנה עם אותן דמויות במקרים מסוימים.
זה לא אני, אבל יש כאלה, כן.
איך אומרים, true story. ואיך אומרים, אני ממקור ראשון. יצא לי להיכנס לקבוצה פעם אחת, שמשחקים ביחד כבר 11 שנים, אחד מהם משחק את אותה דמות 11 שנים. זה
מרשים.
כן, בהחלט משהו שהוא עושה. בכל מקרה, חופשה של השחקנים. עכשיו, השחקנים עדיין רוצים להיפגש ביחד, ועדיין רוצים לשחק ביחד, אז מה עושים? אנחנו לא רוצים לשחק את אותו משחק, אנחנו בחופשה, אז מה אנחנו עושים? אלה שני הכיוונים שאני העליתי.
לי יותר קל להתייחס לכיוון הראשון של החופשה בתוך המשחק, כי אפשר לדבר על משחקים שיש להם מכניקה לחופשה או כל מיני דברים כאלה. כי מה לעשות בחופשה מהמשחק זה, אתה יודע, זה לגמרי עניין אישי. זה תמיד נחמד, נגיד, אם מישהו עכשיו יריץ כמה מפגשים משחק אחר, או שאולי ננצל את ההפסקה הזאת. אני אזכיר את הפרק שבו דיברנו על אנטי קנון, אז עכשיו יש איזושהי נקודת שפל מבחינת כמות האקשן או משהו כזה בקמפיין, אנחנו רוצים לדלג קצת קדימה, זאת הזדמנות טובה להריץ איזשהו משחק של יצירת עולם או משהו כזה, כמו קסם רחוב שבו שיחקנו פעם, או...
מיקרוסקופ.
מיקרוסקופ, למרות שמיקרוסקופ הוא... אני מרגיש שהטווח שהוא מכסה הוא רחב מדי בשביל הדברים האלה. ליצור את האזור או את הסיפור רקע של החלק הבא של הקמפיין. זאת אומרת, לקחת הפסקה מהדמויות, אבל לא הפסקה מהקמפיין עצמו. זאת אומרת, אפשר לתת כל מיני טיפים קטנים כאלה, אבל אני לא מרגיש שזה נושא שיחה שאפשר להתעמק בו יותר מדי. לעניין של חופשה בתוך המשחק, רגע, אתה רוצה קודם לדבר על חופשה מהמשחק?
חופשה של מהמשחק, אז אני אומר, לפעמים זה קשה, גם למנחה, להריץ כל הזמן, ובמיוחד אם זה קמפיין מתמשך. זה לגמרי לגיטימי, כאילו, למנחה להגיד כזה, חברים, אני צריך כאילו איזה מפגש או שניים, מה שנקרא קצת להטעין סוללות, אז או שמישהו אחר ינחה, או שבאמת נשחק משחק אחר לגמרי, אפילו משחקי לוח, כאילו סתם ניפגש, נשחק משהו כאילו הכי וואן טיימר שיש, ונעשה משהו אחר לגמרי, ננקה את הראש, לא משהו מסובך בקמפיין שלנו, לא משהו שזה, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, כמו שאמרת, זה לשחק משהו אפילו בעולם. ראיתי משהו יפה, שיש כאילו את החבורה המרכזית ואת המשחק המרכזי שמתרחש ומתקיים, כאילו הסיפור וכל הקמפיין, ואז יש כאילו זה שניים, שלושה סשנים, שאפילו מישהו אחר מנחה, דמויות אחרות שקורות באותו עולם, והן עושות כאילו חושפות משהו שיכול להיות שיבוא לידי ביטוי, או שלא יבוא לידי ביטוי בהמשך הקמפיין. אבל זה משהו אחר. אני לא יודע אם בדיוק לקרוא לזה חופשה מהמשחק, אבל אפשר לעשות את מה שאורי ליפשיץ והחבורה שלו עושים מדי פעם. והם פשוט הולכים לסוף שבוע.
כן, אבל זה סוף שבוע שהם משחקים בלי הפסקה, פחות הם עוצרים רק בשביל לאכול.
זה נכון, אבל זה מגה חופשה לדעתי.
כן, אבל זה, יש בסוף שבוע הזה שווה ערך לעשרה מפגשים, פחות או יותר.
זה נכון, אבל זה מגניב. אז אתם תחליטו אם זה נחשב חופשה או לא.
אני כן חושב אבל שבאמת גם כשלוקחים חופשה מהקמפיין, כדאי למצוא פעילות חלופית, כי יש מעט מאוד דברים שהורגים קבוצות, כמו הפסקת מפגשים לאיזה חודש, חודשיים.
זה נכון. תמיד כדאי לשמור את המומנטום של המפגש עצמו. כלומר, גם אם לא משחקים את הקמפיין הרגיל, שתעשו משהו ביחד, כי זה שומר על המומנטום של המפגשים. זה תסתרו. אז בוא ספר לנו.
אז כשיש חופשה בתוך המשחק, אני חושב שחשוב שזו תהיה חופשה. זאת אומרת, אפשר לעשות איזשהו סיפור שמתחיל בחופשה, כמו למשל אפשר לראות את, אם אתם מספיק מבוגרים בשביל זה, את הסדרה המצוינת של HBO, הלוטוס הלבן, שמתארת כל מיני אנשים שמגיעים לחופשה ואת המתחים ביניהם, או אפשר למשל לא לראות את הסרט של נייט שמלן אולד, אני חושב הוא נקרא, על אנשים שהולכים לחופשה ו...
ראיתי את הטריילר שלו ודי הזדעזעתי.
זה סרט נוראי. אז אלה דוגמאות לסיפורים שמתחילים בחופשה, אבל הם לא חופשה. כשאני חושב על סיפור שהוא באמת חופשה, אני חושב באמת על אותו פרק של אבטר שהזכרתי, שבו פשוט החבורה נמצאת בחופשה, והם חושבים, יש מאיזושהי סיבה, הם נזכרים בכל ההרפתקאות שהם עברו בסדרה עד עכשיו, והם כאילו נזכרים בזה, חושבים על זה, עושים איזושהי רפלקציה, חושבים על העתיד, איך המסע שלהם עלול להסתיים, וזהו, זה הפרק, זה באמת פרק נהדר, והוא לא באמת... אני לא יכול להגיד שלא באמת חשוב לסדרה, כי הוא בעיניי אחד הפרקים הנפלאים בסדרה, אבל הסדרה כן הייתה עובדת גם בלעדיו.
אני חושב כאילו שהרעיון של חופשה של דמויות, קודם כל זה קונספט שהוא יחסית חדש בשבילי. אני בגדול לא עושה דברים כאלה במשחקים שלי. באחד המשחקים שלי עשיתי משהו בערך דומה, איך אומרים, זה נכנס די במקרה. עוד פעם, יש את האיום על הקיום, כל החלק הצפוני של הארץ, של הממלכה, וכל מתח ולחץ ובלגן, ואז החבורה מגיעים לאיזשהו מקום, ולמרות שיש שם תעלומה, ולמרות שיש שם איזה משהו שהם צריכים לפתור, ומשהו שיקדם אותם או יפריע להם, כי ככה, איך אומרים, דמויות לא מגיעות למשהו ואין שם כלום, אבל הייתה שם חתונה. והשחקנים פשוט זרמו על זה. הם נכנסו לחתונה, הם היו הוזמנו לחתונה, הם ישבו שם, כל אחד מצא לעצמו איזה משהו אחר, הוא ישב לשתות איתם, הוא עשה, אחד היה ברד, אז הוא פייטן, אז הוא הלך והוא רצה להיכנס למופיעים בחתונה. כי אין לזה שום משמעות בכלל בשום צורה שהיא, אבל זה היה כל כך חשוב להם שהם יהיו שם, ושהם יהיו חלק מהחתונה הזאת שקורית שם, של השחקנים זה היה ממש כאילו, בעיניי זה היה ממש יפה וממש כאילו מיוחד, שהם כל כך נכנסו לזה. ואני חושב שהמטרה של חופשה לדמויות, הוא רגע של הורדת מתח לקראת עלייה. כלומר, כי אנחנו לא יכולים להישאר כל הזמן במתח גבוה. אי אפשר כל הזמן להישאר בקמפיין, מתח גבוה, מתח גבוה, סיכון גבוה, סיכון גבוה, וכל הזמן להגביר אותו, בלי שאנחנו מורידים אותו בין לבין.
אתה אומר שלהתחיל הכי חזק ולאט לאט להעלות את הקצב, זה לא באמת
עובד. זה לא עובד כשמדובר ברמות מתח, כי או שאנשים מקבלים התקף לב, או שאנשים נהיים קהים וכבר לא אכפת להם.
כן.
ומי שלא מזהה את הציטוט, שילך לחפש אותו באינטרנט, ואז ישלים.
כן. את זה אני לא אשים בכישורים, אפילו אם אני אשים כישורים.
זה הרעיון של חופשה. ולצורך העניין אני חושב שיש מקומות, אני לא חושב שזה בדיוק חופשה, אבל נגיד מנגנון ממש יפה, שאהבתי ב... איך תרגמת את זה? המועדון ה...
במיוונות.
המיוונות.
כן, ברינדלווד ביי.
ברינדלווד ביי. יש שם מנגנון בשיטה, שאפשר לספר איזשהו סיפור מהעבר. וזה ממש מנגנון בשיטה, שאומר כאילו על מי אתה מספר אותו, ומה אתה מקבל בתמורה לזה. וזה חלק קצר ויפהפה לפיתוח דמות. כאילו כי אחת הדמויות צריכה לספר על רגע משמעותי בינה לבין אחד הילדים שלה. וכאילו אז אתה אומר כזה, אוקיי, כשבנינו את הדמויות אז אנחנו יודעים שיש להם ילדים, אתה גם יודע איפה הם גרים וכמה הם, וכמה הם מבקרים, כלומר אנחנו יודעים בערך כמה הם קרובים. אבל אז אתה אומר כזה, בוא בכלל לא חשבתי על חיי הילדות שלהם, וזה כאילו רגע משמעותי, זה רגע שמח, רגע עצוב, איזה רגע יכול להיות משמעותי עם הילדים של הדמות. וכשאתה מספר את זה בתוך הקבוצה, אז קודם כל זה לא המנחה שמספר, כלומר הוא לא מנחית עליך שום דבר. זה רגע של באמת ירידת מתח, כי כל מי שלא בסצנה, כאילו, כל האנשים האחרים זה לא דמות שלהם, כלומר, הם יודעים שאין פה משהו שיכול לסכן או להשפיע עליהם בצורה משמעותית. ולפעמים זה רגעים מתוקים וקטנים כאלה, שהם פשוט נהדרים, והם נותנים עומק ונופך רגשי לדמויות, ופשוט באמת נותנים להם צבע וחיים.
כן, זו באמת מכניקה שאני מאוד אוהב, כי גם באמת ברינדלווד ביי הוא משחק כזה של מתח, זה כל חקירת רצח ועוד חקירת רצח ועוד חקירת רצח, אם משחקים קמפיין, ובאמת זה מין משב רוח מרענן כזה בתחילת כל סשן. אני חשבתי יותר בכיוון של, אני יכול לספר על המשחק הזה, אבל אני לא קראתי אותו עדיין, יש את הטבעת האחת, משחק התפקידים שמבוסס על שר הטבעות, ובשר הטבעות, החופשות של ההוביטים הן חלק חשוב, הם עוברים הרפתקאות מסמרות שיער והם כמעט מתים, ואז הם מגיעים לריבנדל, וריבנדל הם לא עוצרים ללונג רסט של לילה או אפילו של שבוע אם הולכים על החוקים הקשוחים, הם בריבנדל כמה חודשים, זאת חופשה, ובמשחק הזה יש באמת חוקים לזמנים האלה שעוצרים את המסע ומגיעים לאיזשהו מקום ויושבים בו, אבל לצערי אני לא יכול לספר מה החוקים האלה אומרים, כי לא קראתי אותם. מה שאני כן יכול לספר, זה על שיטה שאני לא חושב שאי פעם סיפרתי עליה כאן, היא נקראת נוסות הלפיד. שיטה שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זאת שיטה שאני מאוד אוהב, ובנוסות הלפיד, זאת שיטה שמתמקדת באיך זה לחיות כהרפתקן, פחות בללכת ולקסח מפלצות, ויותר בכמה זה קשה להיות במבוך, ולא הצלחנו לסחוב מספיק אוצר, ועכשיו אנחנו בקושי מצליחים לארגן לעצמנו צעדה למבוך הבא, וצריך לעצור ולנוח, ומי יבשל עכשיו את האוכל וזה, אז יוצאים להרפתקה, ואז הולכים לעיר, לבזבז את המעט כסף שמצאנו בהרפתקה, וזהו, נגמר הכסף, חוזרים להרפתקה, וכל הרפתקה ואז עיר, זה עניין של עונה בשנה, ואחרי שמשחקים שלוש עונות, יש אביב קיץ סתיו, ועכשיו מגיע החורף. בחורף לא הולכים להרפתקאות, אלא אם אתם מאוד נואשים או מאוד טיפשים, אז בחורף יושבים ונחים. ויש חוקים לחורף שהם כמו החוקים, יש את כל החוקים הרגילים של העיר, לא יודע, אפשר ללכת לפונדק, ללכת למקדש, דברים כאלה, וגם את החוקים הנוספים של החורף, שהם חוקים מאוד מגניבים בעיניי, אני מאוד אוהב אותם, ואני אפילו אספר עליהם עכשיו, כי כזה אני, איש שמספר על דברים, ושם כישורים. אז קודם כל בתחילת החורף עושים לוויות, אם מתו דמויות בחבורה במהלך השנה, מי ששמע על השיטה בדרך צוחק ואומר, אם ימתו, ובטא, מתו איזה שבע דמויות, לא, לא, זאת לא שיטה כזאת קטלנית כמו שהיא נשמעת. אז אם מתו דמויות, עושים להן לוויות, יש כל מיני טקסי זיכרון שכאלה, אין את מי לקבור כמובן, הן מתו לפני חודשים, אבל מספרים קצת על הדמויות, יש איזשהו משאב מאוד יקר שמתחדש, כי אנחנו נחים עכשיו, אנחנו בחופשה, ואז אנחנו מזדקנים, עברה שנה מהחורף שעבר, וכשמזדקנים נעשים יותר חכמים, אז לומדים איזושהי חוכמה חדשה, חוכמה זה איזשהו ידע שיש לדמויות בשיטה נוסות הלפיד, ובגלל שעברה שנה הן לומדות משהו חדש. ואז, וזה קטע נורא מגניב בעיניי, כל אחד בוחר דמות אחרת מהקבוצה ומספר סיפור גבורה עליה. מספר סיפור גבורה, אולי משהו שקרה, אולי משהו שלא לא קרה, כאילו בעצם מספר על איזושהי הרפתקה שלא שיחקנו, ואת הסיפור הזה הוא מסכם במשפט שמתאר את האופי של הדמות. וזה חשוב, כי האופי של הדמות, התכונות אופי של הדמויות, הן חלק מאוד מרכזי בשיטה של נוסעות הלפיד, בעזרת בעצם פעולות בהתאם או בניגוד לאופי, או יותר נכון, פעולות לרעת הדמות שהן בהתאם לאופי, אנחנו מקבלים איזשהו משאב מאוד יקר במשחק. אז עכשיו שסיפרנו על הדמות ותיארנו את האופי שלה, היא יכולה לקבל את תכונת האופי שהסיפור סיפר, מה שבעצם נותן לה הזדמנות להרוויח יותר מאותו משאב יקר, כשהיא תחזור להרפתקאות בשנה הבאה. אחר כך אפשר גם, כל אחד יכול להציע כינוי לדמות אחרת, וכל מיני דברים כאלה. זאת שיטה, זה דברים שהם מאוד כיפים, כל העניין של, שכל אחד משפיע בעצם על ההתפתחות של דמות של מישהו אחר, דרך הסיפורים שהוא מספר עליו. זה משהו שאני מאוד אוהב.
אז קודם כל זה נשמע ממש מגניב. ואני מאוד אוהב כאלה דברים שיתופיים. בגלל זה גם אני אוהב כמו את היצירת דמויות בוואנור, שבעולם המבוך, שמדברים על איך, על קשרים בין דמויות, ואיך אתה מכניס קשרים בין הדמות שלך לדמות אחרת. אני זו פשוט מנסה להיזכר. רגע. מבוכים ודרקונים מהדורה 5. יש להם את מה שנקרא דאונטיים.
כן, זה משהו שקיים בהרבה שיטות, לא רק ב...
נכון. אבל בהרחבה של Xanatar's Guide to any to everything, יש להם פרק שמוקדש לדאונטיים revisited, ביקור מחדש בנושא הדאונטיים. והם נותנים פה עצות ורעיונות על דברים שאפשר לעשות במהלך דאונטיים. בין אם זה דברים שקשורים ליריבים, ליצירה, לפשע, הימורים, רילקסיישן וכדומה. הרעיון, עוד מודה שלא התעמקתי בפרק הזה יותר מדי, אבל אני חושב כאילו עוד פעם, עצם זה שנותנים לזה התייחסות, שזה משהו שזה, אני חושב שלא להתייחס לדאונטיים במבוכים ודרקונים מהדורה 5 רק כמשאב. אני יודע שבליגת ההרפתקנים זה ממש משאב כאילו עם מספר, כדי לעלות לדרגה ככה וככה, או כדי ללמוד ככה וככה לחשים, צריך שיהיה לך ככה וככה ימי דאונטיים, שאתה צובר אותם על ידי ככה וככה הרפתקאות.
אני אגיד אחר כך משהו ממהדורה אחת שזה מזכיר לי, אבל קודם כל...
אז אני אומר אבל, שאם אפשר כהמלצה, לא לעשות את זה כטוב, הייתי בדאונטיים, למדתי ככה וככה את הלחש הזה והזה, ועליתי לדרגה הזאת וזאת, והשגתי את החפץ הזה וזה וזהו. אלא, בואו תכניסו את זה לאיזשהו סיפור של דאונטיים. הדמות שלך לא, אוקיי, היא לא בקרב. ככל הנראה שהיא לא השיגה את זה בצורה אלימה, ככל הנראה. אז בוא תספר לנו מה היא עשתה, ואיך היא השיגה את זה, ואיך כאילו היא נהנתה מהזמן שלה, איך אומרים, חזרה למגדל שבו היא למדה בתור אפרנטיס, בתור שוליה, אבל עכשיו היא כבר קוסם, בדרגה שיודע להטיל כדור אש, אז הוא כבר לא מהילדים הקטנים. כאילו בוא תספר איך מתייחסים אליו.
כן, דאונטיים זה, אני לא דיברתי על דאונטיים, כי זה לא מרגיש לי כמו ממש חופשה, נגיד בנוסות הלפיד יש את ה... חזרה לעיירה בעונות הפחות קשות, זה דאונטיים, אבל זה לא בדיוק זה, בחללית אם ששיחקנו פעם, אפילו קוראים לדאונטיים שורלי וחופשת, לא יודע איך לתרגם בדיוק שורלי, זה כאילו איזושהי...
רגילה.
כן, זה יותר, זה בקטע של הנייבי אני חושב, כאילו שהם בחופשה כשהם יורדים מהספינה או משהו בסגנון.
אני פשוט חושב שאני לא יודע אם במבוכים ודרקונים מהדורה 5 יש כזה התייחסות לחופשה, אני חושב שדאונטיים זה הדבר הכי קרוב, ואפשר להפוך את זה למשהו כזה. אפשר להפוך את זה למפגש כאילו רגוע.
כן, בהחלט. אני גם, אני חושב שמעבר לדאונטיים אולי באמת שווה... אפילו בלי להכניס לזה מכניקה מיוחדת, להגיד שבאמת יש תקופה בשנה שבה קשה להיות בהרפתקאות. קשה עכשיו להגיע למבוך בגשם. המבוך עוד יותר קר מהרגיל, עוד יותר תחוב מהרגיל. אולי באמת עדיף כמה חודשים בשנה להישאר בפונדק, ולעשות איזשהו סשן של זה פעם בכמה זמן.
המבוך מוצף וסגרו, מפלצות סגרו את הדלת, תבואו באביב.
יש טרול בחוץ עם שלט אין כניסה.
איך אומרים, under maintenance, תבואו באביב.
כן. אגב, מה שהזכרת לי ממהדורה אחד, זה ששם היית יכול לעלות דרגות רק במקומות מסוימים, היית צריך למצוא מישהו שיאמן אותך ויעלה אותך בדרגה, והיית צריך גם לשלם לו. ואז אני ממש זוכר איזושהי הרפתקה שנועדה לדמויות בדרגות נמוכות, שלא היה אף אחד בדרגה גבוהה שם, וממש אמרו, אם הדמויות ירצו להתקדם בדרגות בשביל להצליח במבוך הבא, אז כדאי שהם ילכו שבוע לעיר הגדולה עם האוצרות שהם מצאו במבוך הראשון, וימכרו אותם ויעלו בדרגות ויחזרו לכפר כדי להמשיך.
היה משחק מחשב מאוד 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 ישן, פנטסי 3. נקמתו או Wrath of Nicodemus, זעמו של ניקודימוס. הוא כל כך ישן, הוא כאילו כשהיו ארבעה צבעים למשחקים.
כשאני הייתי צעיר היו רק שני צבעים למשחקים.
תראה, אני זוכר אותו במין תכלת לבן ורוד ושחור.
כן. אני זוכר אתכם את הצבעים הזאת, אבל היה גם מין כתום ירוק,
ירוק זה כן גם מזעזע באותה מידה. בכל מקרה, במשחק הזה היה ממש את הקטע הזה שאתה אומר שהדמויות שלך השיגו מספיק אקספי כדי לעלות בדרגה, אבל הם היו צריכות להגיע לעיר ולהתאמן אצל מומחה ולשלם לו כסף, ולא היה לך אף פעם לא היה לך את הכסף שאתה צריך כדי לעלות דרגה. אז מתברר שיש לך כאילו, פוטנציאלית יש לך לוחם בדרגה 8, אבל אין לך כסף, הוא בדרגה 3, ואתה עושה כזה, אתה מרגיש כמו מקבץ לדבות כזה, תנו לי כסף כדי לעלות דרגות.
היום ונורא.
כן, היה, לא יודע אם דיזיין פלו במשחק הזה, אבל יחסית קרוב לנקודת ההתחלה שלך, הייתה מערת דרקונים, ואם היית, איך אומרים, עם קצת מזל וזריזות אצבעות, יכולת להגיע לדרגון הורד בלי לפגוש בדרקונים. כן. וזה היה בדרך כלל מסדר אותך עד כאילו דרגה 12.
שווה.
כן, במיוחד שזה מתחדש כל פעם שאתה יוצא מהמערה.
אבל אני מרגיש שסטינו מהנושא.
לחלוטין.
כן. האם יש לנו בעצם עוד משהו להגיד על חופשות? או שאתה מרגיש...
אני אגיד עוד משהו על עוד פרק של אבטר. היה להם גם את הפרק שהם הלכו לראות את המופע תיאטרון.
זה אותו פרק.
זה אותו פרק?
כן. זה הדבר שגורם להם להיזכר בעבר.
זה לא ה... אז כאילו החבורה של זוקו... החברה של זוקו היו בחוף הים, והם נזכרו.
נכון, היה פרק אחר באמת שהחבר'ה של זוקו בחוף הים, אבל יש את הפרק, זה אותו חוף, כאילו הם בסוף הם איכשהו מגיעים לאותו אי נופש של אומת האש.
אוקיי, אז בגלל זה זכור לי.
זה אותו חוף, אבל אני דיברתי על הפרק עם התיאטרון, כן.
אז כן, אז חוץ מזה שהם נזכרים שם בהרפתקאות שלהם, הם גם רואים מופע תיאטרון, שהוא מעניין, לצורך העניין זה... בוא נגיד זה, המנחה מציג לשחקנים הראשיים, איך ההרפתקאות שלהם נתפסות על ידי NPCs, על ידי דמויות ללא שחקן בעולם המערכה.
זה יכול להיות נושא מאוד מעניין, ההשוואה בין איך השחקנים תופסים את המשחק, ואיך שאר העולם תופס את המשחק.
כן, מפה לשם חברים, אוגוסט, או ספטמבר, אוקטובר, מה שמתי שאתם שומעים את זה, צאו לחופשה, תנו לדמויות שלכם קצת חופש.
חשוב.
והייתי אומר גלגלו קוביות, אבל לא בטוח שזה השיטה שלכם, אז כאילו.
אני חושב שהעניין הזה של בלי קוביות, הוא איבד את הפופולריות שלו ב-20-30 שנה האחרונות.
Game on, תהנו בכיף.
אם הייתה לי פה קובייה, הייתי מגלגל... באופן סמלי, אבל אין.
רגע, לי יש. הנה, רגע.
שמעתי את זה.
יופי, נדע. אז חברים, תקפנו את הנושא מכל כיוון אפשרי.
וניצחנו.
וניצחנו. לא חושב שיש לנו פרקליט לשחקן בנושא הזה. כאילו חברים, תרגישו גם אתם להציע את זה למנחים שלכם. אם אתם רוצים להכניס משהו כזה שהוא לא נטו הרפתקה, אלא בואו, הדמות שלי יצאה לפגוש את המשפחה. לא הייתי בבית חצי שנה, והלכתי לפגוש את המשפחה שלי, ואני יושב עם הילדים שלי ומקריא להם סיפור לפני השינה. Go for it. המנחים יעופו על זה.
זה אפילו נהדר. אני מאוד אשמח אם השחקנים שלי יעשו דברים כאלה. לא בברינדלווד ביי, כי שם זה חלק מהשידה, כמו שאמרנו, אבל ברייבנלופט.
לא. לא.
שם... אתם לא רוצים להביא את המשפחה שלכם לרייבנלופט.
לא, אתם לא רוצים שמישהו ידע שיש לכם משפחה.
כן. במיוחד לא המנחה.
אז להתראות בינתיים?
אז להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
ובכן, אם יצא לך 10 בקוף 10 ו-4, 5 או 6 בקוף 6, אז אתה יכול לטעון שזה 20 טבעי.
למה?
זה לא קשור לנושא המשחק, אבל פעם היה לי איזשהו משחק שמשתמש בכל סוגי הקוביות, מקוף 4 עד קוף 20, אבל הוא הגיע עם 2 קוף 10 ו-3 קוף 6, והוראות בתוך החוברת איך לסמלץ את כל הקוביות. אז קוף 20 אתה מגלגל קוף 6 וקוף 10, ואם יצא 4, 5 או 6 אתה מוסיף 10 לתוצאה של הקוף 10.
אוקיי. לא, יצא לי 9 ו-4.
אז זה 19. אם אתה באטל מאסטר זה עדיין, עדיין קריטי.
קריטית. אבל לא, אנחנו לא קריטי.
לא קריטי.